שלום שלום לכם, יום חמישי בשבוע, אנחנו מהדורה שישית נראה לי כבר של רצים לכנסת, טל שחמן שלום.
שלום בר פישמן, מה שלומך?
בסדר, יובל תואטי, התחלת לדבר, מה עניין?
מה המצב? התחלתי לדבר. בסדר. הרנסנס, מה המצב?
הרנסנס, אז רגע, אתה אומר שספרת כבר שש מהדורות?
אתה ספרת, מה אתה מאשים אותי אם אתה...
לא, אתה חיזקת את הטענה שלי.
בין כה וכה יש בונוסים, אז כאילו אי אפשר לספור.
נכון, סליחה.
אנחנו על בערך שש, אבל אם טעינו לא נורא קורה. הכל בסדר.
בסדר. קצת לפה, קצת לשם. אז הנה חלק מהדברים שנדבר עליהם היום. נתניהו מחפש קולות במגזר הערבי, וגנץ ממשיך לחפש באופן כללי. ראש הממשלה מבין שסגירת העסק עם חבר הכנסת אבס לא מספיקה, ויוצא להריח את השטח במגזר לקראת הבחירות, ויותר מכל, קורא לכל הציבור בישראל באשר הוא לצאת להצביע. המצב של גנץ לא השתנה, והוא עדיין מחפש שותפים בישיבה מיוחדת שתכנן, אלא שהוא נותר לבדו בדיוק כמו במסיבה בקיץ של אביה. מערכת החינוך בשפל, בדיקה של דמרקר חושפת כי בתיכונים ובחטיבות הביניים למדו רק בין 14 ל-16 ימים, וגם תלמידי היסודי היו רוב הזמן בבית, כשבפועל הבטיחו להשלים יותר מ-100 ימי לימודים. ננסה לעשות סדר בברדק שמתחולל בשדה החינוך. ולסיום, ננתח את הקולות במערכת הבחירות האחרונה בחיפה, ונגלה כיצד איציק זרקא, ליכודניק מספר אחת, מתאים את עצמו לתקשורת כמו כפפה ליד. רצים לכנסת, הנה מתחילים. טוב, חדש הסיפור עם נתניהו, זה כבר מדלג משבוע לשבוע לשבוע, זה לא הסתיים לפי דעתי.
טוב, העניין שהוא עכשיו חובר לערבים, אתה ראית את הנאום שהוא עשה, שהוא אמר לערבים, אם אתם הבנתם אותי לא נכון, אז בואו אני אבהיר את דבריי ואחדד אותם.
האמת שאני ראיתי בארץ נהדרת שהוא אמר לערבים, כביכול הוא פנה לערבים, אמר, אני אביא לכם אוטובוסים, תיסו לקלפיות, ביחד נקים ממשלה,
כן.
ואז אנחנו נקנית אתכם שוב.
הערבים נוערים לכנסת, אתה זוכר את זה?
לקלפיות, כן.
לקלפיות, סליחה, כן. הערבים נוערים לקלפיות, צאו מהר.
תשמע, זה היה טריק, טריק מאוד נחמד.
נכון.
זה לפנתיאון באמת, כאילו.
זה באמת לפנתיאון.
אז הוא היה בנצרת, אתם ראיתם אותו בנצרת, ההפגנות שהיו שם.
אבל ראית, אז הם קיבלו אותו בברכה, הוא הגיע לבית חולים, הם קיבלו אותו בברכה.
קבלת בנים.
הם ראיינו איזה מישהי בחדשות 12, או בחדשות 13, אני לא זוכר איפה זה היה, איזה מישהי מהמגזר, היא חברת כנסת ברעם בלד.
כן.
ראיינו אותה, והיא אמרה שהיא לא מעוניינת, היא כאילו מבחינתה לא מעוניינת בייחוד עם ביבי. והיא שאלה, אם את טוענת שגם הערבים לא מעוניינים, כי זה מה שהיא טענה, איך את מסבירה את העובדה שהפרצוף של ביבי ככה קובל יפה בבית חולים, מן הסתם, הרי הם קיבלו אותו יפה. אז היא אומרת בעצם שזה לא מייצג את מה שהקהילה חושבת, ושמן הסתם שיקבלו אותו יפה, כי בכל זאת הוא ראש ממשלה.
מן הראוי לקבל אותו יפה.
כן. אז תשמע, אני לא יודע, אני חושב שהמטרת העילית של ביבי לפרק את הרשימה המשותפת, וזהו.
אז הוא מבין שהשיחות עם מנסור אבס לא הספיקו לו.
כן.
והוא באמת הלך לשטח לבדוק את הסיפור שם, אתה יודע, קצת תעמולה והכל. והוא אמר שמי שאומר שנזכרנו במגזר הערבי רק עכשיו, משקר.
כן.
אז אני מאוד אוהב את הגישה הזאת, כי... בוא, גם הערבים אמרו, אני לא זוכר מי אמר מהמגזר שהוא חושב שאנחנו כסילים ומטומטמים. אמרה את זה היבה איזבק, לארץ השבוע.
נכון, נכון, כן.
היא אמרה שהוא חושב שכל הערבים סתומים ומטומטמים ושנלך להצביע לו, וככל הנראה הוא חושב שאנחנו גם באומה, המגזר הכללי, כן, גם סתומים ומטומטמים וחושבים שהוא
ישתמש... כולה, עזוב, כולה, הוא חושב שכולם סתומים ומטומטמים, בוא נסגור את זה שם.
כן, עד המרכז מה שנקרא.
בדיוק.
אבל לא, לא ייתנו לו לשחק עם זה יותר מדי.
לא, אני מניח שלא ייתנו לו בכלל לשחק עם זה.
זה סתם כאילו, זה כמו שקרה בפעם הקודמת שהוא הגיע, סתם עשה, כלב נובח לא נושך, אתה מכיר את האמירה?
כן, אני חולה על הפוזות האלה, זה משהו מאוד מיוחד.
והייתה לו עוד אמירה יפה, איפה זה היה? באום אל פחם הוא היה? אני לא זוכר איפה הוא היה.
על מה אתה מדבר?
בשבוע שעבר הוא גם היה באיזשהו יישוב במגזר, והוא אמר, אני כל כך נהנה לראות ערבים בכל מקום בעיר ערבית.
כן. מן הסתם, אז איפה יהיו?
ההיגיון שעומד מאחורי האמירה.
תשמע, אני אגיד לך מה, הדוברים שלו, אני מניח שהם אומרים לו מה להגיד קודם כל, לפני שהוא בא לכל מקום, אבל...
זה גם הדוברים של מצב זמיר, אסף זמיר לא היו מבסוטים אחרי הרעיון שלו אצל אופירה וברקו.
כן, אבל יתרה מכך, תשמע, הוא צריך לעשות את זה אם הוא רוצה את המנדט, קודם כל זה ידוע שכל בחירות מנדט 1-2 מהערבים הולך לביבי, אבל הוא מנסה להשיג כמה שיותר, הוא מנסה להשיג כמה שיותר מנדטים, כי הוא יודע שבמידה ויהיה את החיבור של סער ובנט, הוא באמת בבעיה.
זאת אומרת, ברגע שהם כן התחברו איכשהו, כשהתחברו, אז יהיה כבר אפשר להספיד. זה מה שאתה אומר.
אז עכשיו הוא מנסה לחדור, כי הוא יודע שלא ילך לו עם השמאל, הוא יודע שלא ילך לו עם המרכז, הוא יודע שלא ילך לו עם אף אחד, חוץ מהערבים, שעכשיו הוא מנסה לקנות אותם.
אז לטעמך זה מוצא אחרון, או שהוא כבר פשוט ניצל את כל המשאבים שכבר היו מסביבו בצד הימני?
הוא כבר דפק לכולם כל כך הרבה סכינים בגב שכבר אף אחד לא יאמין בו, והיחידים שלו דפק להם סכין בגב זה הערבים והחרדים, אבל החרדים כבר ירדו מהפרק.
אז בוא נחכה ונראה.
כן, נחכה ונראה. בוא נגיד ככה, אני עם, אתה יודע, עם הנבואות שלי, אני טוען שביבי ילך עם הערבים וינסה לפרק את הרשימה המשותפת.
סופית, זאת המערכה, לא המערכת, המערכה.
כן.
יפה. אז זה כן, אופה, לא משתיקים, זה לא מקצועי. יובל התייחס לזה בתוכנית הראשונה, שתדע, לזה שזה לא מוצא אחרון, שהוא כבר פשוט שחט את כל המשאבים שהיו לו מסביב.
זהו, זה גם משהו שחשבתי עליו עכשיו, על העניין הזה שבאמת... לא יודע, יש את התחושה הזאת שקודם כל, כמו שטל אמר, כאילו, שבאמת, בשמאל, מן הסתם, אנשים לא אוהבים אותו, כי הוא לא דואג בשיט לעניין של החברה.
כן.
במרכז, זה נראה לי שמאל שקצת רוצה להתנסח יותר טוב, אבל כאילו זה גם, זה מתחלק, כי גם במרכז יש אנשים שהם יותר ימין במנטליות ויותר שמאל, ולא יודע.
אם אתה שואל אותי לדעתי, אני חושב שזה גם וגם. זה גם כי נגמרו המשאבים בצד שלו, וגם כי זה כבר מוצא אחרון.
נגמרו המשאבים בצד שלו, כבר אין לו למי ללכת. אז עזוב את העובדה שאולי המפלגות היו רוצות ללכת עם ביבי, ראשי המפלגות כבר לא רוצים. אתה מבין? וזאת הבעיה.
זה כבר מצב בסיסה למעשה.
כן, בסופו של דבר במערכת ישראל, אתה חושב שאתה מצביע למפלגה, אבל בסופו של דבר אתה מצביע לבן אדם שמנהיג את המפלגה ולערכים שלו. והבן אדם שמנהיג את המפלגה יחליט עם מי ללכת ועם מי להתחבר. אתה מבין? זאת החלטה שלו בלבד.
כן, עכשיו מצד שני, זה גם מזכיר לי שיש כאלה שטוענים, כמו רון חולדאי, שהוא מעמיד את עצמו לרשות הממשלה. אז אני רוצה לחדש רגע, שכל מי שיושב ראש של רשימה, או מפלגה, או מקום ראשון, whatever, במה שזה לא יהיה, אפילו בקאט, שמתמודדת לכנסת, אתה מן הסתם, כשאתה מציף את עצמך במקום הראשון, אתה מעמיד את עצמך לרשות הממשלה. מה ההבדל אם לא תגיד את זה? אתה גם ככה שם.
אין שום הבדל.
אז הנה מישהו שהוא כן, תקע לו סכין בגב, זה לא שלא ידענו שזה יקרה, אבל הנה בני גנץ עומד בפרסומת, נכנסתי לארץ, ויש פשוט באנר כזה למעלה, של גנץ עומד, מסתכל למצלמה ואומר, ביבי נטש אותי, ביבי רימה אותי.
אוי, אוי, עצוב.
עכשיו נזכרת חמוד.
אני מרחם עליו, אתה יודע, אני באמת מרחם עליו, אני מרחם על התמימות שלו.
הוא רימה אותי, הוא רימה אותנו.
הוא לא היה מספיק זמן בפוליטיקה, אתה מבין? הוא לא היה מספיק זמן בפוליטיקה כדי לדעת איך זה עובד ומה המשחק.
אני חושב שהוא נכנס נאיבי מדי.
הוא נכנס נאיבי, הוא נכנס תמים, אתה מבין? הוא חשב שאם הוא ילך עם ביבי, הדלתות ייפתחו, אבל משהו לא מבין שהן נפתחות ואז נסגרות מיד.
זה דלתות מסתובבות.
זה דלתות מסתובבות. אתה מכיר את הקרוסלה הזאת שאתה נכנס בה, ואז מאחוריך היא נסגרת?
בדיוק
נכון.
דיברנו עליה לפני שהקלטנו.
נכון, נכון, נכון. נכון, כמו ביציאה לצורך העניין, יובל מכיר את זה מקרוב בלשכת הגיוס. אנחנו נספר לך אחר כך מה בדיוק קרה שם. כן.
נספר לך
אז אור, אבל הקורוסלה הזאת זה בעצם אפקט הביבי, בוא נקרא לזה ככה. היה לנו סינדרום גנץ, היה לנו, מה עוד היה לנו?
היה לנו את... בוא נתחיל לספור רגע מההתחלה. היה לנו את סינדרום גנץ, היה לנו את אפקט ביבי,
אפקט ביבי, אוקיי.
את אפקט לזרוק את החר על המעבר ולצפות שהוא לא יחזור אליך.
כן, אז עכשיו, איך נקרא לזה? אפקט הדלת המסתובבת.
יפה.
יפה, פואטי.
בסוף לקסיקון שלם.
כן. אז אפקט הדלת המסתובבת. אתה הולך עם ביבי, אתה חובר אליו, אתה חושב שהדלת תיפתח, אבל היא נסגרת לך בפנים.
כן, ואז מסתבר שפשוט שכחת לסגור איזה פינה
לגבי... חצי קואליציה בתוך השין גימל.
לגבי חוק מאוד מאוד קטן שנקרא חוק התקציב.
כן, התקציב בגדול זה מה שהפיל את הכנסת.
חוק התקציב, בדיוק. אבל אני מוכרח לומר לך שמהצד השני, הרבה חולקים עליי על האמירה הזאת, אבל ביבי הוא קוסם.
עזוב, ביבי הוא מג, אין דרך אחרת להגיד את זה.
הוא פשוט קוסם, תשמע אחי, מה זה השטות הזאת? כאילו, אני יודע שהם פספסו את זה, שאף אחד לא חשב בזמנו על חוק התקציב, אבל זה פשוט...
זה גאוני?
זה חור כזה קטן שברגע שאתה... זה כמו נגיד כשאתה פותח חבילה של קולה, נגיד של שישיית קולה, או שישייה של מפיות, הגדולות האלה, הגלונים האלה, כשאתה מכניס את האצבע, החבילה פשוט מתרחבת, הפלסטיק מתרחב, וואנס עשית את זה, קראת הכל. זה כזה.
דמיון קצת לא משהו, אבל...
לא, מה, אין לך ריברט פה, פתחת חבילה של שישיית קולה נגיד.
אוקיי, חשבתי שהתכוונת למשהו אחר, בסדר.
לא, זה אתה והמחשבות שלך, אנחנו לא... זה.
אני בן אדם עייף, בר.
בכל מקרה, פתחת חבילת קולה. אתה לא יכול לסגור אותה חזרה. הפוך מפה...
אתה לא יכול לבקש החזר, רצית לקנות ספרייט, זה לא עובד ככה.
One way, נגמר.
בדיוק.
אז יפה, קודם כל שפו על זה. אז הוא באמת קוסם, ואני יודע שיש הרבה שהתנגדו לאמירה הזאת.
אבל יש הרבה שגם יסכימו עם האמירה, יגידו שהבן אדם גאון, יגידו שהבן אדם מבריק, שמכל מצב הוא מצליח לצאת.
אתה יודע, שפן בשרבול.
זה נכון, כן. תמיד יש לו את האס בשרבול, בוא נגיד ככה.
תמיד, זה נכון. הנה עוד מישהו שהיה לו אס בשרבול, עוד מהשבוע הקודם, ומסתבר שכל מה שהוא היה צריך לומר, זה בואו לגבעת הקפיטול.
אוי.
כן, אני מדבר על דונלד טראמפ. הגיע השלב של האימפיצ'מנט, בפעם השנייה, ההדחה, בבית הנבחרים החליטו שהם הולכים על זה, אבל כמו תמיד מחכים לסנאט, הפעם הטענות אומרות שככל הנראה זה מה שיקרה, שאכן ידיחו אותו, ו...
נחיה ונראה, אין דרך לדעת בוודאות.
תשמע, זה גם לא שזה יעזור, כאילו, זה גם מה שכתוב לנו מול העיניים.
תשמע, בסך
לא...
הכל נשארו לו 10 ימים לכהונה, בדיוק, עכשיו כבר פחות, בדיוק. אתה מבין?
זה כאילו...
נראה לי פשוט תמשכו את זה קצת עד שזה פשוט יעבור.
כן, זה נראה כמו הצגה כזאת, כמו צעד סימבולי, כן, הוא פגע לנו בדמוקרטיה, אז בוא, כאילו, מה ההבדל בין לחכות 10 ימים לבין להוציא אותו עכשיו? מה זה יעזור?
זה לא יעזור ואין שום...
חוץ מתדמית, בסדר? אז תדמית.
התדמית הוא הרס גם ככה כשהוא התחיל...
לא, לא, הוא לא התדמית שלו, אני מדבר על התדמית של הדמוקרטים, שהם הרי העלו את ההצעה הזאת מלמטה, של להדיח אותו, אז זה סוג של...
זה עלה כאילו.
להדיח תדמיתי כזה, זה לא להדיח באמת.
בדיוק, זה לא הדחה מלשון הדחה, זה הדחה מלשון להראות שטראמפ חלש.
וגם להראות, כאילו בואו, אנחנו עומדים על משמר הדמוקרטיה. אז...
נכון. הדמוקרטיה במדינה לא ניתן לה להרס, למרות שהיא לא נהרסת, כי בסופו של דבר ההפגנות בקפיטול הם אירוע מרושע, אבל זאת זכותו של האדם להפגין. הדרך שהם עשו אותה היא לא טובה, אבל הפגנה לכל דבר.
תשמע, זה גם השגת גבול בסופו של דבר, זה לא... דברים הושחתו שם, אנשים מתו, זה לא רק הפגנה.
אין ספק, אני מסכים איתך, נכון, אבל הם ממשים את זכותם להפגין. זה שזה בדרך לא נכונה זה משהו אחר, אבל זכותם להפגין, וזאת ערך הדמוקרטיה. ההתנגדות לשלטון, ההפגנה הזאת, זה הערכים הבסיסיים, אתה מבין? הדרך היא לא נכונה, אבל הרעיון הוא נכון.
אז אתה יכול למחות מחוץ לבניון, לא לפרוץ אליו.
נכון, אין מה, אני מסכים איתכם, אני מסכים איתכם שהדרך שהם בחרו בה היא לא נכונה. אבל העיקרון שהם הלכו להפגין זה העיקרון
לא,
הנכון.
לא, מסכים איתך, אבל תשמע...
זה אומר שבאמת יש התנגדות לטראמפ.
אבל כשאומרים דבר כזה, אחי, בוואטסאפ לבן אדם שיש לו, לבן אדם שהוא נשיא המדינה, לא מישהו, אתה יודע, פעיל שתומך, הבן אדם עצמו אומר, וואלה, תשמעו, תמכו בי, בואו. זה בעיה, כאילו, מה, באו כמות הזויה של אנשים, ופשוט...
הוא לא אמר, לכו תחריבו את בניין הקפיטול. זאת אומרת שהוא יוצא בידיים נקיות מזה. אם הם עשו את זה על דעת עצמם, אני לא חושב.
לא מעניין של קסטח, מעניין של, כאילו, תכלס, מה, זה פשוט... זה לא מגניב שנשיא עשה דבר כזה, זה הדבר הכי לא נשיאותי שאפשר לעשות, כאילו זה באמת...
בוא נגיד שהוא ידע עם איזה קהל הוא עובד.
זה פשוט ילדותית.
כן, כן, הוא יודע שהרפובליקנים משוגעים.
אז כאילו אין פה סוג של כסתח, הוא ידע מה יקרה, אבל פורמלית הוא באמת כסתח את עצמו.
הוא חד משמעית כסתח את עצמו.
עכשיו, ה-FBI גם מבקש מידע שהציבור ינדב לו מידע כי אין לו מספיק,
לא שאני לא מספיק, הוא פשוט רוצה שטינקרים.
מה זה יעזור לו אם יש לו את המידע תיאורטית, כן? הוא מחפש מידע. אז התחילו בהליך ההדחה שלו, The New York Times מפוצץ בכותרות ומחכים לזה, ובגלל האלימות שהוא גילה דרך הרשתות החברתיות, אז אתם בטח שמעתם שטוויטר, יוטיוב ופייסבוק החליטו לחסום אותו.
גם יוטיוב?
כן.
גם יוטיוב. גם יוטיוב. כן, אז הפור נפל במדיה.
חשבתי רק טוויטר, ואחר כך הבנתי גם בפייסבוק, לא יודע, מגניב, יפה.
טוויטר התחילו, פייסבוק הלכו אחריו, יוטיוב מיד אחריו.
מעניין אם יש לו וואטסאפ, או ש...
לא, אני חושב
את הוואטסאפ הם לא יחסמו לו, אבל...
הוא יגיד, לא, למרות שוואטסאפ זה מה, של פייסבוק, נכון? וגם התחילה עכשיו הנהירה...
וואטסאפ זה של פייסבוק, כן, אבל וואטסאפ זה לא רשת חברתית, זה ההבדל.
עכשיו התחילה נהירה למחוזות של סיגנל ומי עוד, וטלגרם, בגלל השינויים
במדיניות. הורדתי גם, הורדתי גם סיגנל. תורידו סיגנל, חברים.
הנה, הקפצת להם את המנייה.
לא, השקעתי שם.
אנחנו לא מספונסרים על ידי,
אנחנו לא חיות כיס, אם מישהו פה רואה גם חיות כיס.
אגב, שפו ענק לחיות כיס. בסדר, אני קונה נקודות בתואר, אז תרשו לי רגע. אחלה שאול אמסטרדמסקי, כל המערכת על הכיפק, אין על דנה פרנק, מאיה קוסובר עורכת, אין יותר טובות ממנה. תודה רבה, קיבלתי 100 בקורס. אז בסך הכל המדיה החליטה שהיא לא רוצה את טראמפ שם בגלל כל הסיכונים, והם הבינו שבגלל שהן חברות פרטיות, הן לא מחויבות, אתם יודעים, לשום איזשהו כתב כללי, אין להם תנאי שימוש כללים בנושאים האלה, פשוט החליטו שהם יכולים לחסום אותו. אממה?
בסופו של דבר, העובדה שהן חברות פרטיות נותנת להם את הזכות לחסום את מי שהם רוצים, מתי שהם רוצים, בלי דין וחשבון.
אממה? הגיעו כל האלה שאמרו, חבר'ה, חופש הביטוי, מה קרה? עכשיו, ברור שהעניין של חברה פרטית גובר על הסיפור הזה, וראו בצד מאוד מאוד דרמטי את יאיר, לא יאיר, סליחה, אבנר נתניהו, אצלנו בטוויטר הישראלי נקרא לזה ככה, אומר, מה, אם סתמו את הפה לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, מה אני עושה פה? זה היה הציוץ האחרון שלו, ובערך שעה אחר כך הוא מחק את החשבון שלו.
איזה גיבור.
נייס.
בטח, מה, עכשיו ברור, כולם תופסים ממנו, מה יש לכם?
אבנר נתניהו.
כן. למרות שהוא מצטייר בתור הילד הטוב של משפחת אדמס.
הוא יכול להצטייר כמו איך שהוא רוצה. כל מי שיש לו את השם נתניהו, בטוח משהו לא בסדר.
זה כמו אלה שמגבילים את...
ראה דוגמה יאיר נתניהו, ראה דוגמה בנימין נתניהו.
בדיוק, אז אתה יודע למי מגבילים את יאיר נתניהו? בוא אני אזכיר לך גיבור תרבות שלנו, קוראים לו אורן חזן, אתה זוכר? אז הוא היה בית
בוי. זה לא הוא מהאח הגדול? זה הוא מהאח הגדול.
אתה יודע שהוא השתתף בריאליטי? בבואו לאכול איתי? ברשות השידור?
הוא היה גם באח הגדול, אני לא צוחק.
נכון, הוא היה גם באח הגדול. אז קודם כל לרוויה למי ששוטה.
תודה.
וכן, ומקבילים אותם ביניהם פשוט. זה היה הבית בוי בכנסת, זה הבית בוי במשפחה. קיצור, משפחה נחמדה.
כן.
אין על משפחת נתניהו.
עכשיו...
משפחת הקרדשיאנס הישראלית.
זאת מחמאה, אחי. זאת מחמאה. אולי תכף יבואו הגירושים.
מצד שני, זה העונה האחרונה של הקרדשיאנס. אז בואו...
זה יורד מהאוויר, אתה אומר. הסדרה היחידה שמשודרת בכל הערוצים. יפה. עכשיו, טל אצלנו מקור ראשון בשטח לגבי הידיעה הבאה. דמרקר טוענים שמערכת החינוך נמצאת בשפל. תחזק את הטענה? רק תחזק? תגיד כן?
אוקיי. לפני שאני אגיד כן או לא, בוא נחליט על משהו כזה. הם רוצים להשלים 100 ימי לימודים. אוקיי?
טוב, בסדר.
אני בכיתה י' ב'. אתם רוצים להשלים לי את הלימודים אחרי שאני אסיים אותם?
אתה זוכר כמה פעמים הלכת לבית ספר?
בוא נגיד
כאילו, אתה יכול לספור את זה על...
כף יד אחת.
עם האצבעות, כאילו?
החודש, אני יכול לספור על כף יד כמה פעמים הייתי בבית ספר.
וואלה. כמה פעמים היית?
גם חודש שעבר.
עכשיו החודש, התאריך עכשיו זה 14 לינואר, כמה פעמים היית מתחילת ינואר? לא, מתחילת ינואר בעצם סגר, אני חושב שלא היית.
לא, מתחילת ינואר לא סגר.
לא?
סגר רק מלפני שבוע.
אנחנו מדברים על הסגר המהודק, המשמעותי.
כן, אוקיי, נגיד, הסגר, היה גם לפני זה סגר, אבל...
הסגר הלא מהודק, אנחנו היינו בבית הספר, סך הכל 3 פעמים הייתי בבית ספר.
וואו. אשכרה.
אנחנו לומדים בצורת קפסולות, זאת אומרת שהמערכת עובדת ככה, שאני לומד בימי ראשון, שלישי, חמישי, שבוע לאחריו, אני לומד בימים שני, רביעי, שישי. זאת אומרת שאני לומד בשבוע רק 3 פעמים. מלבד זה אני לא לומד בכלל. ותחשוב שחודש קודם אני למדתי סך הכל 10 פעמים בערך, עם פלוס מינוס ימים שמתבטלים שיעורים. מבחינת הבגרויות, יש לנו עוד מעט בגרויות, אני עומד לסיים אזרחות במתמטיקה, ובקושי יש לנו שיעורים, הכל בזום, הכל מסובך, אין שום מיצוג פרונטלי.
איך נבחנים?
אני לא יודע להגיד לך, אני בעצמי, המורים לא יודעים לספר לנו איך אנחנו נבחנים, אם זה הולך להיות בזום, אם זה הולך להיות בבית ספר, אם הולכים להאריך את הסגר, אמור להיות לי בגרות באזרחות ב-21 לחודש.
אז אתה אומר שאין נועל בחינות מגובש?
אין נועל בחינות מגובש, אני את המתכונת שלי באזרחות עשיתי בזום.
תשמע, יפה מאוד.
איך זה עובד אבל? כשאתה נגיד מגיע לבית ספר, אבל אתה עובד לפי איזושהי מערכת מסוימת, או שזה פשוט יום של תגבור בשיעור X?
לא, יש לנו מערכת, כן, הצליחו לגבש מערכת, אבל גם השיעורים, זה כבר די תגבור, כי אין כל כך הרבה חומר ללמד. אבל החומר שכן צריך ללמד הוא לא מועבר, כי מורה עכשיו נכנס לבידוד. היה לי מורה לאזרחות, שבמקרה נכנס לבידוד איך שהתחיל הסגר, אבל במידה ולא היה נכנס לבידוד, אז מישהו היה צריך ללמד אותנו אזרחות, וללמוד בזום זה לא אופטימלי, מכיוון שברגע שאתה לומד בזום, זה תוקע לך את היום, כי אתה צריך להגיע הביתה, לפתוח את הזום, לשבת במחשב, להתחיל לכתוב, ואיך שמסתיים השיעור, שיעור לאחריו, יש לך בבית ספר, אז אתה צריך לסיים וללכת לבית ספר מיד, אתה מבין, אין לך זמן לאכול, אין לך זמן להתפנות, אין לך זמן לנשום, זה מערכת מאוד חונקת, וזה קשה מאוד להסתדר במצב כזה. אני רק מדמיין לעצמי, מה ילדים בכיתה י' שרק עכשיו מתחילים את הבגרויות עושים.
והמקיף, לא יתאים את עצמו מבחינה של נגיד לספק אולי, לא יודע, אולי יותר מחשבים, לשים וי-פיי, משהו כזה שאם אתם מביאים מחשבים מהבית, יהיה אפשר לקלוט אותם יותר טוב, אין איזה מחווה כזו אחרת
שעשו בשביל לקדם את האינטרנט? אנחנו בכלל לא הגענו למצב שאנחנו אנחנו לא הגענו למצב שאנחנו יושבים בבית ספר בשעות חופשיות בשביל דבר כזה. אני לא חושב שהייתה לי שעה חופשית השנה בכלל.
לא, לא מעניין של שעה חופשית. אולי יש לכם שעות, נגיד, שאתם עושים שיעור מסוים בזום, כי המורה לא יודע איפה הוא נמצא, ואתם כאילו באמת לומדים אולי מצד אחד...
בוא נגיד ככה, המקיף כן יביא מחשבים למי שחסר לו מחשבים. הוא יביא מצלמות למי שחסר לו מצלמות. הוא יספק את הדבר הזה.
אז הוא כן מספק את הדברים האלה.
כן, אבל אני לדוגמה, אני ילד שקשה לי ללמוד בזום. אני לא מצליח לקלוט את החומר כמו שאני קולט אותו באופן פרונטלי. יש כל כך הרבה הסחות, וזה פשוט...
לא, גם אני לגמרי ככה. אני מבין את זה לגמרי. כאילו שיעורים שיש לי, אתה יודע, זה יותר הרצאות כאלה קטנות שיש בזום. מאוד קשה להתפקס, כי אין את הקשר העין האישי הזה, אין את היכולת הצבעה, היא לא הדבר הכי, שמרגיש הכי אינטואיטיבי בעולם, זה דברים, זה ניואנסים קטנים שבאמת מאוד משפיעים על הטבעיות של הלמידה שלנו, לדעתי.
אני לא, אני מאוד מתקשה ללמוד בזום, וזאת אחת הסיבות שאני גם לא כל כך הרבה מתחבר לזומים, זה לא מועיל לי, אני כאילו, אני אקבל אותה יעילות גם אם אני לא אכנס לזום, זה בדיוק אותו
עכשיו
דבר.
עכשיו תארו לעצמכם מה זה תואר ראשון ככה.
בדיוק, זה באמת אבסורדי, זה באמת אבסורדי, המערכת חינוך צריכה להתאפס על עצמה, אני רבק, אני מסיים השנה כיתה י' ב', אני לא למדתי כלום, הורידו לי כל כך הרבה חומר מהבגרות, זה מגוחך.
שמעתי דווקא שמקשיחים את מקשיחים את המבחנים, הולכים לעשות דווקא את הבגרויות עוד יותר קשות, ראיתי כתבה.
אולי לכיתה, אולי לכיתה י' א', לא לכיתה י' ב'. הורידו לי, אני הולך לסיים עכשיו אזרחות ומתמטיקה, וירד מלא חומר במיקוד, והם לא הולכים להוסיף חומר, כי כבר אין זמן ללמוד אותו.
אתם סוג של דור המבול.
כן, אפשר להגיד.
אני הייתי בהתחלה, כשזה היה פרולוג.
הנחיות וזה שומרים במקיף כשמגיעים, או ש...
מי משתדלים לשמור, בוא נגיד ככה, אתה, זה לא ריאלי לשבת
שמונה שעות עם מסכה על האף כזה, מסכה, כאילו מכשירים את המסכה מחוץ לאף, כמו כולם.
אני אגיד לך, יש ילדים שנניח חולי אסתמה, אוקיי? זה מאוד, זה משהו שמצוי מאוד היום, ילדים חולי אסתמה. יש ילדים שיש להם קשיים בנשימה, שאין להם נשימה תקינה, הם חייבים להוריד את המסכה, אתה מבין? הבן אדם, גם אני בתור, אני לא יכול לשבת 8 שעות עם מסכה על האף, אתה מבין? זה לא ריאלי, ואתה לא יכול להוריד את המסכה מאף, מהפחד, מהפחד שאתה תיכנס לבידוד, שאתה תכניס מישהו לבידוד, מהפחד של ההדבקה, מן הסתם, זה לא צחוק, אתה מבין?
הפעם הראשונה שאני...
מדברים על העניין של החיסונים, אומרים שעד סוף מרץ כבר כולם יהיו מחוסנים. עכשיו, עד סוף מרץ, אני כבר הולך לסיים 3 בגרויות, 2 בגרויות, אתה מבין? אז מה זה יעזור לי שעד סוף מרץ כולם יהיו מחוסנים?
כן. אתה דיברת אגב על בידוד, אני גם, הפעם הראשונה שאני הייתי בבידוד, זה היה בבגרות כאילו בבית ספר, היה לי בבית ספר, הייתה מישהי לידי, הייתה לה, היה לה תנגיף.
והלך פייפן.
הלך. חזק.
בקיצור, מה שקורה פה אבסורדי, אני לא יודע, מי שצריך למצוא את הפתרון, שימצא את הפתרון, כן, אני לא בן אדם שבמקום לקבל החלטות, אבל תתאפסו על עצמכם.
כן, אנחנו גם לא מקבלים, אתה יודע, הרבה הבעת עניין מצידו של שר החינוך, למרות שהם בסדר.
כן, שר החינוך הוא בכלל איזשהו מפקד, כאילו, היה איזשהו מפקד, כאילו אין לו רקע באמת בחינוך, אני טועה.
המצב עד כדי כך קשה שפשוט מתחילים למנות אנשים על ימין ועל שמאל.
בקיצור, תשמע, גם עכשיו הם מתכננים להאריך את הסגר, מה שמן הסתם יאריך את שהותי בבית ולא בבית הספר. וזה קשה, אני חייב להגיד לך, זה קשה. זה קשה מאוד לחיות בסגר, מלבד העובדה שאתה כל היום לא מגיע לבית ספר, גם כשאתה כן מגיע לבית ספר, אתה לומד מספר שעות מאוד נמוכות, אתה לא יכול ללמוד עם חברים, אתה מבין? מה זה ללמוד עם חברים בזום? זה אבסורדי.
אני מסכים איתך לגמרי, כי אני חווה בדיוק את אותו הדבר, ואני משלם על זה פי 20 בערך.
אתה מבין?
לגמרי.
בקיצור, מי שצריך לשמוע את זה, אני מקווה שאתם שומעים את זה, תתאפסו על עצמכם, כי אני, איך אתם רוצים להשלים לי 100 ימים? נשאר לי 100 ימים, סיים את הבית ספר.
נעביר את זה הלאה. אז לצערי, קיבלתם את התואר דור המבול בקלות. בקלות, לצערי הרב.
אתם הזוכים, ברכותיי.
כן.
כן. וזה הרגע שבו אנחנו שואלים, מה יהיה? השבוע אנחנו מדברים על חבר קרוב, קרוב רחוק, אצלי הוא כבר רחוק כמה שנים שאני לא סובל אותו, נשים את הקלפים על השולחן, שמו עמית סגל, וחדשות 12 החליטו שהם מצמידים לו מאבטחים. האם אנחנו מגיעים שוב למצב שבו, אני זוכר לעוד מישהו הצמידו מאבטחים במערכת הקודמת או במערכת הראשונה? לאושרת קוטלר.
נכון, גם לה. נכון.
עכשיו, למה זה קרה? כי יש הרבה מאוד איומים שמופנים כלפי סגל בטיק-טוק. היה אפילו גבר חרדי שאלה סרטון של עצמו מנופף בסכין ומאיים על עיתונאים.
יפה.
מהטיק-טוק. נייס.
ואנחנו במצב מאוד טוב, אתם רואים.
כל הדברים הטובים קורים בטיק-טוק.
עכשיו, בואו נסתכל רגע על ההתנהלות של עמית סגל בשנים האחרונות. הוא נהיה סוג של שופר של הליכוד. אפילו פוטושופ יפה שהסתובב בטוויטר, שבו הפכו את ה... נכון שיש את הקובייה, יותר נכון משולש של חדשות 12 על המיקרופון? זה?
כן.
אז עשו שם פוטושופ, החליפו את חדשות 12 בלוגו של הליכוד, הפכו את המשולש של כחול כזה, ולצערי הוא באמת הפך לשופר של נתניהו.
וואלה.
אני לא מחבב אותו בתקופה האחרונה.
בסדר, אבל תשמע. אם יש איומים על החיים שלו, מן הראוי שישימו לו מאבטחים.
לא, ודאי, כן. אני לא אומר בואו נרצח אותו.
אבל כן, אני לא... זה באמת, זה משוגע שכתב צריך לפחד מהחיים שלו נטקוס, כי הוא עושה את עבודתו.
כן, יש כמה פרשנויות לעשות את העבודה שלך. זה כמו כשהגיע פעיל ליכוד, מדרג תחתון מה שנקרא, נראה לי שסיפרתי לכם על זה, למערכת של הארץ, לבית המערכת של הארץ, חיבל להם בחשמל, כל החשמל קרס, הגיע לאחד העיתונאים ושאל אותו, מה אתה רוצה מביבי? איזה 8 פעמים, ממש התיישב לו על הכתפיים, ושאל אותו עוד שאלה, והיא, איפה האוטו שלך? כאילו, אתה רוצה לנדב לו את המידע?
תשמע, עבודתו של עיתונאי בסופו של דבר זה להביא את העובדות כמו שהם, ולהביא את דעתו איך שהוא רואה אותם.
תראה, יש ויש. אנחנו לצורך העניין בספיר מאמינים שאין אמת, שהידיעות שאתה מביא מגובות בעובדות. וכשקורה דבר כזה, אתה עומד מאחורי הדברים שאתה מביא. אין איזושהי אמת שאתה יוצר.
כן.
עכשיו, תסתכל רגע על המפה הפוליטית. אכן, יש את ערוץ 20 וערוץ 7 וכל החברים האלה, ויש את הצד השני במתרס שזה באמת חדשות 12 לצורך העניין, או הארץ. כל אחד מגבה את עצמו
כן,
בעובדות.
יש ערוצים שמסתמנים כשמאלנים, כימנים. זאת אומרת, האמת לאמיתה? בסופו של דבר אתה תחליט מה היא, כי אף אחד לא מביא לך את האמת כמו שהיא.
וזה נכון, ואגב, בגלל הפלורליזם הזה, יש לך מחנה שאתה יכול להשתייך אליו, ובגלל שכל אחד מגבה את עצמו בעובדות, אז מן הסתם שזה יהיה בסדר שתחשוב שזאת האמת, איפה שהיא לא תהיה. אז בסופו של דבר, כשאתה מסתכל על המקרה של עמית סגל, זה כמו כבש שחור בשדה מירה של כבשים לבנים. אני מצטער שאני משתמש בדימוי הזה.
כן, ככה זה בעצם, אתה צודק ב-100%.
אז הוא יוצא לראות פשוט במחוזות שקצת פחות מזוהים איתו, אבל מצד שני, אתה רואה שהפוך, הם יודעים לקבל את זה ולקחת את זה אם מצמידים לו מאבטחים.
כן, ככה זה, באמת ככה זה.
אז בוא, מצב שבו מאיימים על עיתונאים, על חייהם, קצת לא סבבה. אני זוכר שאפילו בעונה הקודמת דיברנו על איומים שהגיעו מהצד של הליכוד, נראה לי, כלפי עיתונאים. יכול להיות? תגיד משהו על ביבי, נשים לך מטען על האוטו. לא זוכר, היה איזה משהו כזה.
אני לא חושב, יכול להיות.
שסיטו לרצח של עיתונאים, לא יודע, משהו כזה. נבדוק את זה, נחזור אליכם עם העובדות בפרק הבא. אז זה בסך הכל היה מאוד נחמד ומאוד יפה, ואנחנו עם פרטים פיקנטיים לגבי איזושהי צליפה שהייתה. תחזיק אוויר, מעברון ותן בראש.
טוב חברים, הגענו לתוכנית שלי, לצד שלי, למקום שלי. בר, איפה אתה רוצה להיות השנה?
אין דנדינו שמותר לעבור לדובאי חופשי, פתחו את השמיים.
איפה שאתה רוצה, רק תחליט.
אני רוצה מלון 5 כוכבים, ככה מול הים בעזה. יש לך איזה סידור
בעזה,
בשבילי?
בעזה, אוקיי. תשמע, מצחיק שאתה מדבר על עזה, כן? מצחיק שאתה מדבר על עזה. במקרה, אין שום קשר, איזה צחוקים, במקרה, במקרה.
הגלנו עזה.
אז ב-13 לינואר, מי יכול להגיד מתי זה היה 13 לינואר?
אתמול.
אמש.
אמש, יפה. 13 לינואר, דובר צהל משחרר הודעה כזאת. דיווח על ירי לעבר כלי הנדסי שעבד סמוך לגדר המערכת בצידה המערבי בדרום רצועת עזה. אין נפגעים לכוחותינו, הפרטים בבדיקה. מפה לשם דובר צהל מוסר כי טנק של צהל תקף עמדת חמאס בתגובה לירי לעבר הכלי ההנדסי. בנוסף נאמר, לפני זמן קצר נורו מספר כלים לעבר כלי הנדסי במהלך פעילות חיסוף הנדסית בצד המערבי של גדר המערכת. אין נפגעים לכוחותינו, נגרם נזק קל לכלי. לאחר מכן ירי פגז נוסף, מדברים על ירי הרחקה לעבר עיתונאים שהגיעו לסקר את הפגיעה, וכעבור מספר דקות אירוע ירי נוסף כלפי אותו כלי הנדסי.
אוי אוי אוי.
ואז דובר צהל אומר, לפני זמן קצר, זוהה ירי נוסף לעבר כלי הנדסי בצד המערבי של גדר המערכת בדרום רצועת עזה, בתגובה לירי, טנק של צהל תקף 2 עמדות נוספות, של ארגון הטרור חמאס. אבל, יש פה קאץ'. מי שלקח אחריות על פיגועי הצליפה, הוא בחזית הדמוקרטית. עכשיו, אני אומר לכם, אתם בטח לא יודעים, אין לכם שמץ של מושג מי אלה החזית הדמוקרטית.
פעם ראשונה שאני שומע את המושג הזה.
חד משמעית שאני שומע. מה זה? זה חמאס של שמאלנים.
אתם מבינים? זה ארגון שאף אחד לא שומע עליו. זה ארגון שאף אחד לא יודע עליו. זה ארגון פלסטיני. אני אגיד לכם מי ייסד את הארגון. נייף, חוואטמך ויאסר עבד רבו.
אבל גם זה לא אומר לי כלום.
לא, זהו, גם אם תגיד לי, אבל את היור של חמאס, אני לא בדיוק יודע מי הוא. יור, רמתקה, מה יש להם? נשיא?
מה זה, יור הם מפלגה? לא, הם לא מפלגה.
אז האידיאולוגיות שלהם היא, האידיאולוגיה היא מרקסיזם, לניניזם, מאואיזם, לאומית פלסטינית.
מה?
עכשיו זה ברור, תודה רבה לך. איך אני אוהב שאתה מפשיט את הדברים.
אז בוא נסכם שהחזית העממית לשחרור פלסטין, או במילים אחרות, החזית הדמוקרטית, הם האנשים שביצעו את פיגוע הצליפה.
אז זהו, אתה אמרת עכשיו משהו אחר לגמרי, לניניזם?
קפיטליסטית,
לניניזם. כן, לניניזם.
קולוניאליזם.
אתה יודע מה זה לניניזם, נכון?
ליניין.
זה קיצור ללאוניד.
האמת שזה כן מברית המועצות.
נו, ליניין.
האידיאולוגיה דוגלת בשוויון כלכלי, חיסול, בקיצור...
סוציאליזם פשוטו כמשמעו.
קומיוניסטים, אוקיי. אז לנושאנו. למה אנחנו תקפנו עמדת הצפית של החמאס?
למה באמת?
אם מישהו אחר לקח אחריות.
נו, מדוע בנו? התשובה
היא פשוטה. החמאס הוא הריבון בעזה. נכון?
חידשת לנו, כן.
החמאס הוא הריבון בעזה, חמאס הוא אחראי, וכמו שאני סיפרתי לכם, אין שום דבר שקורה בחמאס בלי, בעזה בלי ידיעה של החמאס.
הכל עובר מתחת לרדאר שלהם שם.
לא. הכל קורה ברדאר שלהם.
כן, הם הרדאר.
הם הרדאר.
נו, אז אני אומר, הרדאר שלהם תופס את זה, הכל עובר
בדיוק.
מתחתם.
הכל מתכסה תחת הרדאר.
כל מה שקורה תחילה עובר אצלהם, והם קיבלו אישור לעשות את הפיגוע הזה, ואם באמת היה חס וחלילה פגיעה ומוות, הדברים היו שונים לגמרי, ואם אתם תסתכלו על אירועי פעם, כל פעם שהיה פגיעה או אירוע צליפה או משהו כזה, אנחנו הגבנו בצורה הרבה יותר חזקה, והתגובה החלשה הזאת מחזקת את מה שאמרתי כמה פרקים אחורה, שטוב לנו בשקט הזה.
אתה אומר שאף אחד פשוט לא חותר ללחימה. זה המצב כרגע, שנוח לנו.
זה חד משמעית המצב.
אנחנו משלמים כרגע, מה קורה שם?
תגדיר משלמים.
קונים את השקט או שיש הסדרים אחרים?
אפשר להגיד שאנחנו קונים את השקט.
עד עכשיו, זאת אומרת, זה כבר איזה, תקן אותי אם אני טועה, כבר שנתיים או משהו כזה שקונים שקט.
משהו כזה, כן, משהו כזה. אבל בסופו של יום, האזרחים מקבלים את השקט, אנחנו, יש לנו דברים יותר חשובים להתעסק בהם, כמו הקורונה לדוגמה.
שאגב, העבירו חיסונים, ממה ששמעתי גם לרשות.
כן, כן, העבירו חיסונים. בסופו של דבר, אנחנו יותר הומניטריים מהם, ואנחנו הרבה יותר נחמדים מהם, ואנחנו גם תומכים בהם בסופו של דבר, עם כל הזין שהם שמים עלינו, סליחה על הביטוי.
הם כאילו הבן שמכור לסמים, אבל האבא עדיין אוהב אותו. האבא כזה עדיין כאילו מכבד אותו וזה, והבן כאילו לא סובל אותו, אבל הוא מממן לו על דירה משלו, והוא משלם לו על החשמל ועל המים.
תשמע, יובל, אני מת על הדימויים שלך, כי...
על האנלוגיות, אהבת?
בואו אני אתן לכם כזה, כזה פיפ קטן. אתם יודעים מה זה הפיגועים של ה-11 לספטמבר, נכון?
שמעתי משהו.
תשאל את החברים שלי למחלקה.
תקשיב, אחרי הפיגוע התקבלה הודעה אנונימית לעיתון באבו דאבי שהחזית הדמוקרטית עומדת מאחורי התקיפות. אנשי הארגון הכחישו זאת באופן גורף, והתפיסה המקובלת היום היא שאין להם קשר לפיגועים אלו, הנוגדים בדרך הפעולה של הארגון. עכשיו, יכול להיות שזה בלוף, ויכול להיות שאולי יהיה להם קשר.
אז אתה אומר שלכל ארגון טרור יש גם ערכים?
מה האינטרס?
עזוב שיש ערכים, יש היסטוריה.
איזה אינטרס אבל יהיה להם לעשות את זה?
סמך.
אני לא חושב שהם יעשו דבר כזה. הם יותר נראה לי כאילו מעוניינים בכל העניין של ישראל ובלגנים כאלה, למה שהם ירצו לעשות?
הם רוצים לשחרר את פלסטין.
את נברלנד.
טוב, בקיצור, בוא נסכם את זה בזה. שהם האחראים על הפיגוע, הם לקחו עליו אחריות. אנחנו הגבנו כמו קוקסינלים, סליחה על הביטויות פעם, אבל זאת האמת.
דאבל אקספליסיט.
כן, זה מה יש.
בסדר, תשמע, אני מאמין לך, כי אם אתה מתאר את המצב במילים כאלה, זה אומר שהמצב פשוט זוועתי, נו.
בדיוק, אני אסביר לך, אני אף פעם לא אוהב להתפלסף. אתה מכיר אותי, אני אוהב להגיד את הדברים כמו שהם בתכלס.
דוך, לשים את המפתחות על השולחן, מה שנקרא.
בדיוק, ופשוט לבקר אותם כמו שהם. וזה המצב, המצב הוא חרה, וזה מה יש.
טוב, אם אני שומע את זה ממך, אני כאילו באמת מאמין לך, אין פה עוררין על זה. אבל בסדר, עד היום שבו נבקש מיובה לסקר את עזה, אני חושב שעוד יעברו שנים. בואו נדבר על עיר שיש בה אוניברסיטה, וגם שבה בעצם חוגגים את יום הנכבה. לא יודע אם חוגגים או מציינים.
יש לי גיבוש צוללות.
גם, בסדר.
גם.
מה עברון?
כן, כך נראה הירה שלי אם תעצור אולי תראה אותי ואם אתה נמצא כבר בסביבה תדע לך שכאן הזמן לא הפרחי אין כך נראה.
אנחנו מדברים על שבוע על חיפה, ובעצם חיפה היא עיר מעורבת, חלק טוענים שהיא עיר מערבבת, אבל יותר מכל יש המוסד אקדמי שמציין את יום הנכבה, שזה מאוד נחמד, שזה החג של יובל. סתם.
חג שלי ממש.
אז פותחים את הנתונים כמו כל שבוע ובואו נתחיל לרוץ. יש לנו כמעט 250 אלף בעלי זכות בחירה, מתוכם 145 וחצי אלף הצביעו, כן הלכו להצביע, שזה כמעט 60% מכל בעלי זכות הבחירה, ו-863 קולות פסולים. זה די משמעותי, אני חייב להודות. עכשיו, חבר שלנו, ההוא שמבין רק היום ורק עכשיו שביבי רימה אותו, כן, הוא זה שמככב במקום הראשון.
כן, בני גנץ, 34.63% מסך הקולות הכשרים, שזה מתבטא ל-50,081 קולות של אזרחים שהצביעו לבני גנץ וקיבלו את
ההצבעה. מעל שליש מחיפה.
שזה מספר מאוד משמעותי, דרך אגב, בלי שום יחסיות לחיפה. כן. ומיד אחריו אפשר לראות את מי שרימה אותו, את
ואת
בנימין.
מי ששם לו אצבע שלישית.
בדיוק, זה דאבל אצבע שלישית. הוא כן לוקח 26.60%.
אפקט האצבע
השלישית.
יפה. יש לנו שני אפקטים בפרק אחד. יפה.
אקסקלוסיבי, חברים, אקסקלוסיבי.
אנחנו מפצים על...
אמרנו אפקט הדלת המסתובבת ואפקט שתי האצבעות השלישיות.
כן, אפקט הדאבל טרד פינגר. אז יש לנו את ביבי במקום השני, ואחר כך האמת שלא ציפיתי לראות את זה, והם צמודים, צמודים, צמודים לליברמן מלמטה. אלה, החבר'ה מהרשימה...
יש ערבים בחיפה?
המשותפת. בטח שיש ערבים בחיפה.
כמה ערבים?
אתה לא באמת שאלת
את זה. חיפה זאת עיר מעורבת, כאילו זה הקונספט.
לא רק מעורבת, היא גם מערבבת.
אבל אם אתה טוען, בוא נגיד ככה, 250 אלף בעלי זכות בחירה, ויודע מה, בוא נשווה למצביעים. 15 אלף מצביעים, ובערך, בדיוק עשירית בערך מהם, הם ערבים. אז היא לא כל כך מעורבת, זה די מיעוט.
יכול להיות שזה די מיעוט, יכול להיות שאנשים לא יצאו להצביע, אבל באופן עקרוני חיפה נחשבת בין הערים הכי מעורבבות שיש.
אם הסירים...
לפחות בפן התרבותי, אולי פוליטית...
אם 10% זה ערבוב, זה בעיה.
תראה, זה מדד יחסי. אף אחד לא אמר שערבוב צריך להיות 50%.
נכון, אבל הערבוב, אם זה הערבוב הכי גבוה בישראל, המצב שונה לגמרי ממה שחשבתי.
טוב, אני לא אנתרופולוג, אני לא יודע להצביע על זה. אבל בכל מקרה, אחוזון דומה, יש כאלה שיניחו שזה או החבר'ה שיצאו מחבר העמים לשעבר, או שאתה יודע, אלה ימנים ביטחוניים מאוד קיצוניים שהצביעו לליברמן באמת, שהם מאוד צמודים לרשימה.
אתה רוצה שנרד לכל הנשים?
זה קיים, אני לא הלכתי לשם.
94 קולות.
תשמע, זה הרבה יותר משמעותי מכל מה שראינו עד עכשיו.
עלו, חזק. נראה לי משם במקור.
בוא נגיד ככה, כל האנשים, סך הכל, אחרי כל ספירת הקולות, קיבלו 2,700 קולות.
בכל רחבי הארץ?
בכל רחבי הארץ, קיבלו 2,773 קולות.
איי, איי, איך קראו לה דוקטור, דוקטור? דוקטור משהו.
איזה מטורללת אחת.
מזל שאול, נזכרתי.
מזל שאול, נכון.
מזל שאול, מה זה?
זה לא נחמד להגיד למטורללת, זה לא בסדר.
מי אמר מטורללת?
לא בסדר בכלל, אבל בוא, אני אמרתי מטורללת.
אז קח את המילים חזרה.
הוא בטח בעל מכה.
יובל. אני אומר את זה לא מעניין כזה.
יש סיפורים, יש סיפורים. אנחנו נראה אותך בעובדה.
אני אומר את זה מעניין של חוסר מודעות. מה לעשות? זה חוסר מודעות. מה, להקים מפלגה. לחשוב שדבר כזה יכול לעבור את אחוז החסימה או משהו כזה.
אבל זה לא בהכרח, האנשים לא מקימים מפלגה בהכרח לעבור את אחוז החסימה, זה לפעמים גם נטו בשביל ייצוג.
בדיוק, ייצוגיות וכל הסרט הזה, כן. זה כמו שסתם נגיד.
זה מיותר. למה? למה זה
כל כך? יש לך, תסתכל, שורה מתחת לכל אנשים בחיפה, יש לך את משפט צדק בראשות דוקטור לריסה אמיר, אתה יודע מי זאת לריסה אמיר?
לא.
אבל 1,400 אנשים מחיפה ידעו.
מה 1,400?
לא, 58.
1,400 אנשים שהצביעו למפלגה הזאת.
בסך הכל בחיפה, לא בחיפה, בארץ.
אי, לא בחיפה, בארץ, סליחה.
זאת אשתו של יגאל עמיר. לא ידעת את זה?
וואלה.
כן, היא דורשת משפט צדק. עכשיו, כאילו, בוא, סתם אנחנו יודעים שהיא לא תיבחר, אני רוצה את השמות של כל אחד ממי שהצביע לה.
אני רוצה את השמות שלהם, אני אחלה להם הביתה.
תשמע, אני לא אמרתי את זה, אתה אמרת את זה. בסדר?
יש לך, יש פה אפקט איציק זרקה.
עוד דוקטור? מה? מרשים? לא ציפיתי עליה להיות דוקטור.
לא, יותר הצחיק אותי שקוראים לה, שהשם הפרטי שלה...
מה עם הדוקטור שלנו, בר?
זה מצחיק שהשם של המפלגה זה קץ.
קץ הימים. אותי יותר מצחיק שקוראים לה לריסה. לריסה ואמיר. זאת אומרת, לריסה ויגאל. ויגאל אמיר. לריסה אמיר. מעניין איך זה קרה.
יגאל אוכל לריסה.
יש לי שאלה. אתם יודעים מי זה נפתלי גולדמן?
מי זה נפתלי גולדמן?
יש לו מפלגה שקוראים לה שמע.
אוקיי.
בוא נגיד ככה, נפתלי גולדמן, איך אני אגיד את זה? המאבק בפורנו והמס האחיד זה נפתלי גולדמן.
אהבתי את הקשר בין הדברים.
כן, הוא נולד באנגליה, הוא ילד מנצ'סטר, גר ברמלה.
אה, יפה, הישג נאה.
בוגר לימוד משפטים, עובד בתחום ההייטק.
כן.
כן.
פורנו.
נגד פורנו.
שמונדומלים.
יש לו כיפה על הראש אם טעיתם.
עכשיו, הכי מצחיק פה שהמספר קולות המינימלי שקיבלו כל המפלגות זה 10, ויש מפלגה אחת שלא קיבלה שום קול בחיפה, והיא צומת התנועה לציונות מתחדשת.
בוא אני אספר לך משהו, הם לא קיבלו קולות בכל הבחירות בכלל. זאת אומרת שהם אפילו לא הצביעו לעצמם.
שזו תנועה, דרך אגב, שהייתה שייכת לפני כמה סבבים לאורן חזן, בסבב הראשון, ובאמת יצא מזה צומת, חבר'ה. אז...
כן. אתה יודע, אבל מה באמת מצחיק? שהם קיבלו אפס קולות. זאת אומרת שגם יושב ראש המפלגה לא הצביע לעצמו.
שהוא לא מאמין לעצמו.
זה אומר נראה לי שזה מפלגה נטושה או איזושהי תקופה כזו אחרת, כי בואו, כל אחד נראה לי מצביע לעצמו, בסופו של דבר.
לא, היא לא נטושה. כאילו, אתה לא יכול לנטוש מפלגה. אתה
אם היא הייתה נטושה, היא גם לא הייתה בטופס הזה.
אבל זה לא הגיוני, נראה לי שאף אחד לא הצביע. אמור להיות איזה מישהו שנמצא במפלגה הזאת שאומר, כן, נראה לי אנחנו יכולים לעשות את השינוי, בוא נצביע לנו.
תשמע, אולי הצביעו לה, אבל אלה לא היו קולות כשרים, כי הם לא נחשבו.
יכול להיות, יכול להיות שכתבו את זה על פתק, אתה יודע, או שקיפלו את המעטפה או את הפתק עצמו.
אולי שתי האנשים שהצביעו לא עשו משהו לא בסדר.
אולי הטריק שהליכוד עשו לכחול לבן, כן, שהם פשוט הפכו את הפתקים, שמו עליהם פס מאחורה והחזירו להרמה, ואז מן הסתם ברגע שיש איזה סימון, אתה יודע, מאחורה, אז פוסלים את הפתק.
כן, פוסלים את הפתק. כל קשקוש, דרך אגב, נפסל.
טקטיקה מאוד יפה. אם זה קרה לא חוקית, אבל מאוד יפה. עכשיו לחבר שלך.
איך תוכיח?
שכמן, חבר שלך עכשיו.
או,
איציק זרקה שלנו. איציק,
איציק. איציק, איציק. כיף.
דיברנו עליו בשבוע הבא. בשבוע הבא. יפה, אני חושב טוב. דיברנו עליו בשבוע הקודם.
בשבוע הבא דיברנו עליו בה.
כן.
גם בשבוע הבא נדבר עליו.
כן, זה כמו שאת התשלום היית אמור להעביר לי אתמול.
אני אעביר לך מחר.
יפה. איזה תשלום, מה קרה? מה פספסתי?
שבוע הבא.
לא, זה, סוגרים את העניינים אחר כך. הנה, תזכורת למי זה איציק זרקה.
עלות פיקות לרגליים, לברכיים. ככה שנה, שנתיים לא תתקרבו בכלל לשום הפגנה.
כך בתחת שלך, יא אפס, כך, כך, הומו! כך, תעשה תאונה בעזרת השם!
קיצור, הוא בחור טוב מאוד. הוא בחור טוב, דיברנו על זה שהוא יודע מה השמאל צריך לקבל. אין עוררין אם הוא אומר את זה, שלט יפה בלי עין הרע וכל הסרט הזה. אבל מסתבר שזמן קצר אחרי שפרסמו כביכול את הפרסונה הנהדרת הזאת, רחלי רוטנר מוואקו, זה החיקוי של מאקו, הצליחה להתקשר אליו, יצרה איתו קשר, ואמרה לו, תשמע, אתה אמרת למישהו את המשפט היפה שהוא אמר, ואתה קראת למישהו הומו, יעני גיי. הומו. אז הוא אומר, לא, מה פתאום, לא התכוונתי להומו, בואו נשמע למה הוא כן התכוון.
אתה מסביר שם בסרטון שלא התכוונת לצעוק עליו הומו, אלא מומו.
על מומו, על מומו יצא לי הומו, נכון.
מה זה אומר? ואם
אני לא מומו, ואני קראתי לו הומו.
תגידו, אתם מכירים את מומו מגבעת עדה?
בטח, חבר שלי.
אתה של שכן שלך.
לא, לא מכיר.
קיצור, איך אנחנו מגיעים למצב שהבן אדם פשוט משקר במצח נחושה, כולם יודעים שהוא משקר במיקרופון, מה שנקרא, לא בפרצוף, כי שומעים את זה, אבל במיקרופון.
שיהיה לי בריא. אם אנשים יצא להם לראות את הסרטון המלא, רואים שהוא כבר בשלום מסוים, היא אומרת לו כזה, במקום יאללה ביי, היא אומרת לו יאללה שומו. ואז הוא אומר כזה, שובה אדק, מה זה שומו?
יופי, תודה, יא שומו. שומו זה... שומו זה אומר מישהו נחמד.
אה, תודה רבה. הנה תיקנת אותי.
תודה לך, שומו.
ביי, שומו.
כפר הנשמה.
כפר הנשמה.
חייתי.
חייתי. בקיצור.
בקיצור, איציק זרקה, תהיה בריא. שמאלני טוב זה שמאלני מת, נכון?
פעלו.
בלי עין הרע. אז יאיר לפיד גם מגיב על זה. הוא תקף את נתניהו על זה שהוא לא מגנה את איציק זרקה. שהוא מן הסתם התומך הכי מושבע שיש, כאילו יש תמונה שלו מנשק את ביבי במצח בלי שאיש שבק מסתייר עליו מאחורה. והוא כותב בטוויטר, תקשיבו לסרטון הזה, זה לא קומץ וזה לא שוליים, זה פעיל ליכוד מרכזי שמצטלם מחובק עם ביבי כל יומיים, צועל ושמח שחמאס יורים טילים על קיבוץ יד מרדכי כי הם שמאלנים, פעילי ליכוד מניפים שלטים, שמאלני טוב זה שמאלני מת, מפגינים אחרים מרוססים בגז מדמיע. אתם זוכרים את המקרה הזה של הגז המדמיע ב...
כן, בטח. זה היה בבאז מטורף.
חייב לבדוק איפה זה היה. בקיצור, שאיזשהו פעיל ליכוד שלף תרסיס פלפל, נראה לי, ושפריץ למישהו בחלון, דרך החלון של האוטו. נכון? או שזה היה הפוך?
כן, כן, זה היה זה. לא, לא, הוא השפריץ לו לתוך האוטו, הם הפגינו.
נכון, לתוך האוטו, כן.
כן.
לתוך האוטו, כשהוא נוהג, כשהוא באיזה מצב זה קרה דבר כזה.
לא, הוא עמד במקום.
המפגין עמד במקום והיה איזשהו מישהו פרוטגוניסט נקרא לזה ברכב שעבר
בקיצור לא מתאים
לא מתאים ואני גם לא מופתע אחי כי זה קרה בחולון
אוקיי הכל ברור עכשיו
הכל ברור הכל ברור. חרה עליי. בקיצור, אז לפיד ממשיך, נתניהו לא אומר מילה על התינופת הציבורית הזאת שיוצאת מהמפלגה שלו. הוא, התינופת ציבורית זה, תשמע, זה חתיכת מושג.
זה חתיכת, זה מושג, מושג. זה באמת מושג לפנתיאון.
חבל לך על הזמן. הוא ממשיך, זו לא רק חרפה, זה גם מסוכן, כבר נשפך דם. בהפגנות הללו, לכולם ברור שאנחנו במדרום אלים ונורא, הממשלה הזו לא מאחדת את העם, היא מפוררת אותו.
וואה.
כן. לא, אני עדיין תקוע על התינופת ציבורית.
תשמע, התינופת ציבורית זה חתיכת מושג, זה באמת מושג.
חבר על הזמן.
זה כמו אדרבה ואדרבה. זה על אותו סקאלה.
באותה רמה. כן. באמת באותה רמה. אז היה באמת המקרה הזה עם הספרי פלפל, היו, אני בטוח שהיו עוד הרבה מאוד מקרים אחרים, אני זוכר ש...
בוא נתפלל שמה שקרה בקפיטול לא יתפלל בבלפור, לא יקרה בבלפור.
אני מאוד רוצה לקוות. מה שבאתי לומר...
בוא נגיד ככה, הם כבר הגיעו לשער האחרון, זאת אומרת שלפרוץ עוד שער זה לא בגדיל.
מה שרציתי לומר זה שהיו גם מפגיני ליכוד עם טייזרים, שעשו סרטון איך הם מפעילים אותם.
עם טייזרים?
כן, לא האקדחים. שוקרים.
החשמלים האלה, החשמלים שזורקים ניטים כאלה.
כמו המגן לטלפון הזה, שאתה לוחץ ו...
בדיוק.
הבנתי.
בדיוק, והם מתלהבים, כאילו, תראה, זה עושה צצצצ.
תראה, זה לא חוקי, אחי.
תראה, קניתי מאלי אקספרס, מדרפאקר.
עזוב, אחי, מה הוא צריך במטייזר? הוא חמוץ. באמת, כאילו...
ויובל אמר שבפעם הקודמת הוא מסוגל להוציא אותו, לומר, תראה, זה כמו פיקות, רק אמיתי. יעשה פוף פוף
וכולם מתים.
ויהיה כיף.
חבל על הזמן. אבל...
טוב, איציק זרקה.
זה מה יש. זה הבן אדם. מה תעשה?
זה התינופת הציבורית.
מה יהיה, מה יהיה?
אני מת על המושג הזה, תקשיב, אני אוהב
את זה. כן, זה מושג תופס, אני הולך להתחיל להשתמש בזה. תינופת ציבורית.
עם חברים שלך. לא, אתה תינופת ציבורית.
אתה תינופת ציבורית.
מי, אני?
אני בא לנור. את תינופת ציבורית.
אבל אני תינופת ציבורית. אני אעצור את זה כאן לפני שמתחילים להוריד לי בציונים. אז אנחנו רוצים לומר תודה לבית של רצים לכנסת, המחלקה לתקשורת בספיר. כל הנגב איתכם כל הזמן בפייסבוק, באינסטגרם ובאתר ספיר.ac.il. או יפה, תודה, אתה משלים אותי. אתה רוצה לדבר על האתר שלך גם?
בטח. עולם הסק של ענת.com.
זה הופיע בהודעה הקודמת.
יש שם פוקר.
יש שם פוקר, לא, פוקר זה אמרם.
זה אמרם פוקר, סליחה, אמרמפוקר.com.
וכולם צריכים את הטלפונים של טל?
אגב, בעולם הסקס של ענת יש שורת חיפוש, אז כל מה שאתם מעוניינים בו יש.
אז אתה מתחרה עכשיו להאב, אתה אומר.
כן, אנחנו, מה יש לך? אנחנו כמו האב.
אימפריה.
אימפריה.
וזהו, אני...
כן, יש לנו גם קונבנשן פעם בשנה.
כן? ואיך זה קרה עם הקורונה בזום? כולם נתנו בראש עם הרגל בזום?
יש מכשירים מיוחדים שמעבירים בבלוטוס את ההרגשות, זה חדש.
תעשה לי טובה.
בוא נסיים את זה.
זהו, איך עכשיו אני מפנה לתודות? אלוהים אדירים.
תשמע, להתחיל עם טל דואניאס זה בסדר.
נכון, אז תודה רבה לטל דואניאס. את לא קשורה לכל מה שקרה פה הרגע. אז וי, אני ממש מתנצל. רק אל תנטשי אותי בסמינריון, זה לא מה שאני צריך. תודה רבה גם לסגל המחלקה לתקשורת. עכשיו אני גם תולה את עצמי. תודה לעידו אריאל, לדוקטור מוטי גיגי ולחיה נזרי. וואו, זה מה זה לא קשור.
תודה לעולם הסקס של ענת על הספונסר.
עכשיו הגיעו אלה שכן קשורים. תודה רבה לבעל האתר טל שכמן.
תודה רבה בר פישמן, יש לו זכויות יוצרים 50%.
בדיוק, רק חסר שתגיד שאני משלם על הדומיין והסגרת אותי.
מי אמר שלא, מה זאת אומרת?
תודה רבה ליובל, ליובל תואטי שמעדכן את התוכן באתר.
אמרם פוקר, תודה רבה על הספונסר.
אנחנו משווקים שולחנות ירוקים למי שרוצה מבעד כתיפה איכותי.
50% הנחה לכניסה ראשונה בבלאקג'ק.
ואז תקבלו הנחה גם ולא משנה. זהו, אני חושב שדי, מספיק. תודה רבה לכם, אנחנו נשתמע כאן בשבוע הבא. ועד אז, אלוהים גדול.
אמן.
ביי ביי.
ביי.